וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויתנו לי תרומה, מעת כל איש אשר תתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אומר רש"י, ויקחו לי תרומה, מה זה לי? לי, הכוונה היא לשמי. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, הוא צריך את התרומה הזאת, הוא גם מסתדר בלי התרומה. בוודאי ובוודאי. אבל הוא אומר, לי לשמי, זה כמו תורה לשמה. תורה גם התרומה לשמי. מה זאת אומרת לשמי? לשמי הכוונה לגלות את שמי. שמו של הקדוש ברוך הוא, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אומרים ששמו, זה בגימטריה, זה 346. שמו. ורצון בגימטריה, 347. השמות של הקדוש ברוך הוא, הם מגלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. גם כאן, אנחנו, קחו לי תרומה, לא, כמובן, לא צריך תרומה, מסתדר בלעדי התרומה. אבל גילוי, שמו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לצורך זה לוקחים את התרומה. מה זה תרומה? למה זה נקרא תרומה? הפרשה. תרומה זה הפרשה, יפרישו לי מממונם, מממונם נדבה. התרומה זה גם מלשון לא רק הפרשה, שאתה מרים את הדבר הזה מדבר אחר, אלא התרומה זה גם לשון לרומם, לעלות. זה תכלית התרומה, לרומם, לרומם אותם, לרומם את העולם. זה תרומה. מה זה ידבנו ליבו, כל איש אשר ידבנו ליבו? מה זה המילה נדבה? מה אומר רש"י? הוא לשון רצון טוב. רצון טוב. רצון טוב זה אדם שהוא נרים תרומה, זה אדם שיש לו רצון טוב. הוא מגלה את הרצון הטוב הזה על ידי זה שהוא נרים תרומה. הרצון הטוב הזה הוא הדבר הכי חשוב בחיים. כשיש רצון טוב, יש הכל. כן, רצון הטוב, טוב, הרצון טוב, חס ושלום. למה? הרצון הטוב הזה זה מתחיל מאלוקים. כן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו ברצון טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל רצון טוב. אנחנו צריכים ללכת בדרך של אלוקים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה טוב, גם אתה תרצה טוב. איך הרצון הטוב הזה מתגלה? על ידי תרומה, על ידי נדבת לב, על ידי לב טוב. על ידי זה מתגלה הרצון הטוב. אז זה מה שהוא אומר, ידבנו ליבו לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב. תיקחו את תרומתי, כן. מה זה תיקחו? אמרו רבותינו, שלוש תרומות אמורות כאן. אחת, תרומת בקע לגולגולת, שנעשו מהם העדניים, כמו שמפורש באלה פיקודי. ואחת, תרומת המזבח בקע לגולגולת לקופות, לקנות מהם קורבנות ציבור. ואחת, תרומת המשכן, נדבת כל אחד ואחד, שהתנדבו 13 דברים האמורים בעניין, כולם הוצרכו למלאכת המשכן ולבגדי כהונה, כשתדקדק בהם. כן, אז הוא רוצה לומר, היו שלושה תרומות. תרומה, שתי תרומות היו שוות. העשיר ואני היו תרומים אותו דבר. אחד זה לעדנים. העדנים זה היה אותם בסיס שעליהם היו הקרשים של המשכן, וזה נעשה כל אחד מהיהודים תרם חצי שקל, ומכל השקלים, חצי השקלים האלה, עשו את את היסודות של המשכן עכשיו. זאת אומרת, כל עם ישראל שותף בעדנים, על ידי חצי השקל, זה הכל, על זה בנוי כל המשכן. למה המשל דומה? להבדיל, אבל דומה, זה בחירות. עכשיו, בבחירות, אני לא יודע אם את שמתם לב, יום הבחירות כולם שווים. הנשיא שווה ואחרון האזרחים שווה. כל יש לו אותו משקל אחד. ומכל הקולות האלה עושים את הכנסת. בוחרים את הכנסת. אותו דבר גם המשכן. המשכן הוא לא עניין פרטי. איזה בא בן אדם מיליונר, נתן כסף, נתן זה, עשו מזה משכן. המשכן זה בית כללי של כל עם ישראל. והבסיס של המשכן זה נעשה ממחצית השקל, זאת אומרת, כולם שותפים ביסוד של המשכן, ואמרנו, הכל זה נדבת לב, זה רצון טוב. אז כל מה שנבנה המשכן זה מהרצון הטוב של כל עם ישראל, עשו את האדנים, עליהם שמו את הקרשים, על זה בנו את המשכן. זה מה שאומר כאן רש"י, שהתרומה אחת הייתה בשביל האדנים. תרומה שנייה הייתה בשביל קורבן ציבור. גם זה היה בשווה. הקורבן ציבור אמנם זה כבשה אחת, עולת התמיד, משהו כזה, אבל בכל זאת זה מייצג את כל עם ישראל. כל אחד שם באותה קופה בשווה, והקופה הזאת היא בעצם עניין אחד, שייכת לכל עם ישראל, ומהקופה הזאת קונים את הקורבנות ציבור, ככה שכל עם ישראל מיוצג בקורבן ציבור. והתרומה השלישית, הוא אומר, זה כבר כל אחד איש לפי נדבת ליבו. אבל זה כל מיני פרטים כאלה ואחרים. כן? אותו דבר גם במשפחה, מוכרח לומר. במשפחה, איש והאישה שווים או לא? מה אתם אומרים? שווים. יש שני צדדים. יש מצד אחד הם שווים. יש להם ביחד הם חיים. בית ביחד. הכל ביחד. ילדים ביחד. הכל ביחד. כל אחד הוא שווה. האיש והאישה שניהם נבראו בצלם אלוקים, וצריך לכבד איש את רעהו. הם שווים מבחינה זאת. לא שאחד יבוא ויתנסה יגיד, אני גבר, את כזאת. חס ושלום. כולנו נבראנו בצלם אלוקים, מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא שווים. מה אנחנו לא שווים? זה מה שהוא אומר, איש כנדבת ליבו מבחינה זאת, שכל אחד צריך לתת את המקסימום למשפחה. לא, נאמר, האיש אומר, את עושה ככה, אני אעשה ככה. את עושה? לא. אני עושה את המקסימום, את אומרת לי לשפוך את הזבל, אני שופך את הזבל. רגע, מה איתך? למה את לא שופך? לא, לא, אני שופך. אני עושה נדבת לב. את עושה דבר אחר. כל אחד משתדל לעשות מאמץ, וככה בונים בית נכון. כל אחד לפי נדבת ליבו. מצד אחד, יש שוויון, מצד שני, כל אחד תורם לפי מקסימום שיכול לתת לבית הזה. אם זה בעזרה, אם זה פרנסה, אם זה ביחס, בכל דבר. ככה בנו את המשכן, ככה צריך לבנות גם את הבית הפרטי של כל אחד. זה מובן. בעזרת השם, תתחתנו. אתה התחתנת כבר. זה נכון מה שאני אמרתי. בעזרת השם. טוב, אנחנו במשניות פסחים, זה פרקי אבות. יש כאן משניות? יש. פרק זין, משנה זין, נכון? טוב, אנחנו חוזרים לעניין של קורבן פסח. קורבן פסח, שנזרק דמו, דיינו שחטו את הקורבן, ואנחנו יודעים שאחרי השחיטה לוקחים את הדם ומוליכים אותו למזבח ושופכים אותו על המזבח. עכשיו, קורבן פסח שנזרק דמו, ואחר כך נודע שהוא תמה. זאת אומרת, כשהקורבן הקריבו אותו, לא ידעו שהוא תמה. אבל אחרי שהקריבו אותו, נודע שהדם הוא נעשה תמה. אז מה עם הקורבן הזה? האם הקורבן הזה הוא כשר או לא? אז הוא אומר, כן, הציץ מרצה. מה זה הציץ? הציץ זה היה על המצח של הכהן הגדול, וכתוב עליו, בוא נקרא, הציץ מרצה, כן, קורבן פסח שנזרק דמו על המזבח, אחר כך נודע שהוא תמה. שבשר הפסח או דמו היה תמה, כגון שנטמע אחר שחיטתו. הציץ מרצה, שנאמר בציץ, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אבנות אבון הקודשים, ודרשו חכמים שהציץ מרצה ומחפר על אבון תומה, כלומר שאם נטמע הקורבן ונזרק דמו על המזבח, הציץ מרצה על הקורבן שהוא כשר, ופטורים מלהביא קורבן אחר. אף כאן הציץ מרצה על תומת הפסח ופטור מפסח שני. אבל אם כן הבשר הוא תמה, אם הבשר הוא תמה, אז אם מותר לאכול אותו, לא אומר לא, את הבשר אסור לאכול. אבל לא צריך להביא בפסח שני ללכת עוד פעם. ברם, אין פסח זה נאכל שלא אמרו שנאכל בתומה אלא בציבור בלבד, שעשה את הפסח בתומה. אבל כאן מדובר על אדם פרטי, לכן הבשר הוא תמה. נטמע הגוף, דהיינו, המקריב עצמו, שמקריב את הפסח, הוא עצמו נטמע, לא הקורבן פסח, אלא המקריב, בעל הקורבן, הוא נטמע. נטמע הגוף, אבל אם נודע לאחר זריקת הדם שנטמעו בעליו של הפסח, בתומת מת, או איל והיו רואים מידחות לפסח שני, אין הציץ מרצה על תומת זו, וחייבים לעשות פסח שני, מפני שאמרו, הנזיר, שהביא קורבנות נזירותו ועושה פסח, מי שהקריב פסחו ונודע שנטמעו קורבנותם, הציץ מרצה על תומת הדם, כל שכן על תומת הבשר והחלב. אבל אין הציץ מרצה על תומת הגוף, לא מרצה על תומת הגוף. מה קשור כאן עניין של הנזיר? כאן הרב קרתי מעריך מאוד בעניין של הנזיר. מה זה נזיר? נזיר זה אדם שקיבל נדר שלא לשתות יין, לא להתאמה למת ולא להסתפר. זה שלושת הנדרים שהוא לקח על עצמו. עכשיו, זה 30 יום צריך להיות. 30 יום המינימום שהוא נודר שהוא לא, שלושת הדברים האלה. על מה קורה אם תוך כדי כך אולי הוא נטמע או קראנו משהו אחר? נראה, הנזיר אסור בשלושה דברים, מפרש פרשת נשא, באכילה ובשתייה וכל קצה מן הגפן, בתגלח השער ראשו, בתומה למתים. לאחר שהשלים את נזירותו, דהיינו 30 יום בדרך כלל, מביא הנזיר ביום מלות ימי נזרו שלושה קורבנות, חטאת, עולה ושלמים, ומגלח שער ראשו, וזוהי תגלחת הטהרה שבה יוצא הנזיר מנזירותו. הרי הוא בנדר, הוא רוצה לצאת מהנדר, אז על ידי זה שהוא מביא את שלושת הקורבנות האלה ומתגלח בראשו, מה שנקרא סקרחת, מוריד את השיער שלו, על ידי הדבר הזה הוא יוצא מנדרו. אבל אם נטמע הנזיר למת בתוך ימי נזירותו, תוך ה-30 יום האלה הוא נטמע למת, הרי זה סותר את כל הימים שמנע נזירותו, ומונע הנזיר 7 ימים לתומתו כדין כל תמי מת, ולאחר שתיאר מתומתו, הרי הוא מגלח שער ראשו ומביא קורבנות, וזהו דין תגלחת התומה. ואחרי שהוא מתגלח, מתחיל עוד 30 יום, כי הוא נטמע תוך כדי 30 יום הראשונים, עכשיו הוא מתחיל 30 יום אחרים. אחר כך מתחילו מחדש למנות ימי נזירותו, כמו שכתוב, והימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו. עכשיו, משנתנו בא ללמד, שאם הנזיר הביא קורבנותיו ביום מלות ימי נזרו, ולאחר שנזרק דמם נודע שהדם הוא תמה, כמו קורבן פסח. אחרי שהוא זרק את הדם, פתאום הוא אומר, אופ, הקורבן תמה, זה תמה. אותו דבר לגבי הנזיר. או שהבשר האימורים נטמעו, הרי הציץ מרצה על תומה זו ותגלחתו של הנזיר כשרה, ואותה לשתות יין ולהתאמה למיתים. אבל אם נודע שהנזיר היה תמה בשעת הבאת קורבנותיו, הרי שנטמע למת בתוך ימי נזירותו, אין הציץ מרצה על תומתו, וחייב הנזיר להביא קורבן תומה, דהיינו ולחכות 7 ימים, אחרי קורבן טומאה, ואחרי זה עוד 30 יום. לחזור ולמנות ימי זירותו בטהרה, וכן בקורבן פסח. אותו דבר, הציץ מרצה על טומאת הדם, אבל אינו מרצה על טומאת הגוף. נסכם. זאת אומרת, אם הקורבן עצמו של פסח הוא נטמע, אז הציץ מרצה. אבל אם זה שהביא את הקורבן נטמע, אז הוא לא מרצה. אותו דבר לגבי הנזיר. אם הנזיר בעצמו נטמע, אז לא מרצה. הוא צריך לעשות עוד פעם 30 יום טומאה. נטמע טומאת התהום. מה זה תהום? תהום זה כשיש מת. הוא בתהום, לא יודעים. והכהן הלך מעל המת הזה. אחר כך עשו חפירה ארכיאולוגית, עשו שם חפירות, מצאו את המת. זה נקרא טומאת התהום. עכשיו, אם פתאום נודע שהכהן הזה, או מי שהלך להקריב קורבן פסח, נטמע טומאת התהום, אז אותו דין. מי שנטמע באמת שהוא טמון ומוסתר במקום שאף אדם מעולם לא ידע עליו, אחרי שנטמע נמצא אותו המת משוקע במקום סתרו, הרי טומאה זו קרויה טומאת תהום. היינו טומאה שאינה ידועה, וכאילו חבויה היא במעמקי התהום. ובאה משנתנו למד, שאם נודע לנזיר או לעושה פסח לאחר שהביא קרבנותיו, שנטמע לפני כן בטומאת התהום, הציץ מרצה, הציץ מרצה והקרבן מתקבל. על טומאה זו כדין טומאת הדם, הקרבנות כשרים. וזוהי הלכה למשה מסיני. טוב, אורות בבקשה. סמכתת, כן? התשובה סמכתת זה ראשי תיבות ספרדי טהור. יש כאן ספרדי? ספרדי טהור. ביטוי ספרדי שבא מספרד, הוא נקרא ספרדי טהור. ספרדי טהור. ספרדי אומרים. התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. זאת אומרת, יש תשובה קטנה ותשובה גדולה. תשובה קטנה זה מה שהיום נקרא בעל תשובה, שעושה תשובה וכו'. התשובה הגדולה, הוא אומר, שתחיה את האומה, יהיה רוח הקודש. יתרבה רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? זה מדרגה גדולה מאוד שהאדם דבק באלוקים, לא כל אחד, אבל מי שדבק הוא זוכה לרוח הקודש. מסביר מה זה רוח הקודש. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, הרי הוא רוח הקודש. זאת אומרת, נבואה זה השיא שאפשר להגיע. יש מדרגות גם בנבואה כמובן, אבל ההכנה לנבואה זה רוח הקודש. זה כמו שמסילת ישרים בסוף מופיע, אחרי כל המסילה שמתקנים את המידות ואת המעשים, אחרי כל זה מגיעים למדרגה של רוח הקודש. מדרגת רוח הקודש תהיה נחלת הרבים. היום זה בודדים, יש להם רוח הקודש. כמו האדמו"רים, כמו הצדיקים מיוחדים. אבל לעתיד לבוא כולם יהיו בעלי רוח הקודש. לא רק שעמך ישראל כולם צדיקים, אנשים ילכו, עם של נביאים אנחנו, עם עם רוח הקודש, מדרגה גדולה מאוד, אשר נזדבק רוח הקודש לישראל בתחילת מתאם, ורוחך הטוב נתת להשכילם, ואין טוב אל התורה, מעמד הר סיני, כולם זכו לרוח הקודש. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ביציאת מצרים, וזה התחדש לעתיד לבוא. רוח הקודש זה איננו שר מבחירי האומה, מפעמו בכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד, לכל אחד לפי מידתו. זאת אומרת, יש אנשים, יחידי סגולה, שיש להם גם היום רוח הקודש. אבל גם כל אדם טוב לב, יש בו ניצות של רוח הקודש. מרומם ומעדנו את רוח גדולי דעה, חכמי לב, העוסקים בתורה לשמה, גדולי הנדיבים, שכל המשכת חייהם הרוחניים, הוא נחל גדול של טוב וחסד. כל החיים שלהם רק לעשות טוב, 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 טוב. אנשים האלה זוכים לרוח הקודש. משוררים אליה רוח מוסר וקדוש. חושבי מחשבות טובות על ישראל. יש להם רק מחשבות טובות. ועל העולם כולו, לא רק על עם ישראל. אנשים האלה זוכים לרוח הקודש. ורוח הקודש ביסודו הכללי גנוז הוא באוצר החיים הגדול של הנשמות העליונות, החשות את הוד רזי התורה. אלה שעוסקים ברזי תורה וחשים בזה, אצלהם נמצא רוח הקודש. ואת שיפת תקרת פנימיותה של העבודה האלוקית והדרך גדולתה, המקשיבים כל קדושת החיים וזמירות פרקי שירה מן השמיים והארץ וכל אשר בהם, כן, כל הצי היער ירננו. כן, הוא רואה, הוא שומע את השירה של הצי היער. העולם מדבר אליו, כל העולם כדאי הוא לו, כי הוא לומד תורה ולשמע. מימיהם ותאומות וכל מלואם. ונשמת כל יצור מרגשי כל מרגיש, המתעלים ומתרוממים ברוממות האחדות העליונה, ואושרה הגדול הנערץ והמבהיק. גנוז הוא רוח הקודש בנקודה הפנימית והזיזה של נשמת ישראל. הרוח הקודש גנוז, מוסתר, הוא נמצא בנשמה של עם ישראל. חתום ותמיר הוא באוצר המהותיות של ישראל. זה המהות של עם ישראל, זה גילוי רוח הקודש. שהקודש האנושי כולו הוא סגולה סגולתה. בגבור כוח ישראל הקדושה מתגברת. כמה שישראל קם יותר לתחייה, יותר ויותר יתגלה רוח הקודש. בכל מקום שפעולת ישראל חיה, אור אלוקי אמת מתלהב, מאיר ומגיע. עומק חסד עליון זה, זיו ברק מתנוצץ בצחצחות העליונות, בכל אופן שהוא מתגלה אפילו בדרך טבעית פשוטה, אפילו במשלי החיים היותר רגילים, אפילו בשעת כלכלת החטא, וחטא, אור האלוקי איננו קווה. אור השם תמיד נמצא. גילוי אור השם, זה רק העניין שלנו. אבל בטובו מחיה בכל יום מחדש, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הנצח מתגלה על ידי עם ישראל, והנצח זה הניצחון של עם ישראל, שדרכו יתגלה באמת אור השם בעולם במהרה בימינו. אמן.